ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושים דף מם זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה ראשונה בשורות הרחבות, אמר רב המקדש במרווה וכו'. אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס למה שאוספנו בשוליים תחת הכותרת, קודם כל נושא כללי. אנחנו מציינים שזה ממשיך הדף מם ח' עמוד ב', לכן יש סיכוי, אני לא יכול לתכנן את זה כל כך קל מראש, אבל שאנחנו נגלוש עד לשם. זאת אומרת, למרות שאנחנו לומדים במסגרת דף היומי, בעזרת השם נשלים דף מם זין ונגלוש דף מם ח' עד מם ח' עמוד ב' לסיום הסוגיה, כדי שלא נקטע אותו באמצע ובכך נשבש את רצף החשיבה. במם ח' עמוד ב' יש משנה באמצע עמוד, שזה נקודה שנראה שנסיים שם השיעור שלנו היום. הנושא הכללי, המקדש במלווה. בבסיס הכוונה למקרה שאישה הייתה חייבת לגבר הלוואה, היא לקחה ממנו הלוואה, והוא הגבר מציע לה תמורת מחילת ההלוואה, תתקדשי לי. זה נקרא מקדש במלווה. אבל יש עוד דוגמאות ששונות לגמרי ממה שאמרנו עכשיו. אבל כשרב פותח את הגמרא ואומר שמקדש במלווה אינה מקודשת, הוא מתכוון למקרה הזה. ועכשיו משהו בקשר למבנה. אתם תראו בשורה שנייה, בשורות הרחבות, נאמר כתנאי. זה בעצם שאלה, האם דינו של רב הוא מחלוקת תנאים? המעוינים האלו הם ימשיכו להופיע עד אף מם ח' א', והם ארבע ניסיונות להעמיד דינו של רב כמחלוקת תנאים. אז בואו נעשה סקירה ממעוף הציפור. אחד נמצא פה, אנחנו גם הוספנו מספור בין הרש"י והגמרא, ובדף עמוד בית מם זין עמוד בית, בין באותו צד של הגמרא, דהיינו צד ימין של הגמרא, כאן זה באמצע במרווח בין הגמרא והתוספות. אתם רואים בשליש האחרון של הדף, תחילת שליש האחרון, נאמה כתנאי מספר 2. זאת אומרת, עוד פעם הגמרא תשאל האם דינו של רב הוא שנוי כמחלוקת תנאים. ואנחנו נמשיך בסקירה שלנו עד דף מם ח' עמוד א', בשליש, סוף שליש האחרון, מספר 3, נאמה כתנאי. ושם רש"י אומר כמעט ממול, נאמה כתנאי במקדש במלווה. רש"י די רגיש לעובדה שאנחנו הפלגנו מתחילת הסוגיה, ממקור הסוגיה. אז כשאומרים נאמה כתנאי, רוצים לדעת על מה מדובר, שהשאלה של המקדש במלווה האם היא מקודשת או לא. ולקראת הרבע האחרון של הדף אתם רואים שוב פעם מעוין מספר 4, נאמה כהני תנאי. ומה רש"י אומר בשורה הראשונה מתחת לגמרא? כהני תנאי, המקדש במלווה דשמעתי דרב. איזה יופי, איך שרש"י מחזיק לנו ידיים, אנחנו בעקבותיו הוספנו סימונים שמלווים אותנו. אתם רואים כמה ארוך הסוגיה הזאת, לכן החשיבה לגלוש מעבר לדף אחד. אז אנחנו נוסיף גם שמיד אחרי המעוין כאן בדף מ"ז נאמר בשורה רביעית בשורות הרחבות מופיע המילה ותספרה בצורה שאנחנו קוראים הרגש. הסימונים האלו, הצורות הרגש, כתבנו בשוליים קושיות על הדאמר רב מלווה להוצאה ניתנה. נסביר את זה תוך כדי. אנחנו חוזרים כעת לתחילת הגמרא, אמר רב, הסימון סביב רב, כולם יכולים לזהות קופסת אש, וכאן זה מאוד פשוט למה סימנו את זה בהתאם בצורה כזאת, כי זו שיטה שיעסיק אותנו, יחזיק ויעסיק אותנו עד דף מם ח' עמוד ב'. אמר רב, המקדש במלווה אינה מקודשת. אדם שמוכיל חוב שיש לאישה כלפיו תמועת הסכמה להתקדש לו, זה לא נחשב קידושין, זה לא נחשב, ונוסיף פה נקודה חשובה ורשי מביא את זה, גם אם הכספים שהיא קיבלה ממנו בתור הבאה הם בעין. למה? מלווה להוצאה ניתנה. ברגע שהיא קיבלה את הכסף, אנחנו יוצאים מנחה שהיא הוציאה את הכסף, היא שילמה, היא בזבזה את הכספים. ורשי אומר, להוצאה ניתנה, הלווה רשאי להוציאה בהוצאה, ואינו חייב להעמידה בעסקה. היא הלווה, כאן זה האישה, היא לא חייבת להשקיע את הכספים האלו בפרקמטיה, בפריטים, בסחורה, שתהי מצויה בכל עת שיתבענו, שהוא יכול, המלווה יכול לגבות את הסחורה הזאת, וכיוון דלהוצאה ניתנה, מאחר שכך הם הדברים, שברגע שהלווה מקבל את הכסף, רשאי להוציא, אבל לא צריך, כמו שאמרנו, להשקיע את זה בסחורה שיהיה קיים כל העת, הביא לה כי דידה. זה, הכסף הזה זה נחשב שלה, ולא יאהיב להעמידי. ברגע שהוא פונה אליה בהצעה, בוא תתקדשי לי תמועת מכילת הכסף, אבל הוא באותה עמדה, באותו מעמד, הוא לא נתן לה כלום. וכידוע, אדם צריך לתת לאישה משהו שווה פרוטה, לפי בית הלל, כדי שהיא תתקדש לו. ובמקרה כזה, מכילת חוב, זה לא נקרא נתינה. למה? כי מלווה להוצאה ניתנה. ואני חוזר עוד פעם, והדין הזה, אפילו אם הכספים במקרה הזה קיימים, זה קיימים, אבל זה שלה בכל זאת. הגמרא ממשיכה, נימה כתנאי, שדינו של רב שנוי כמחלוקת תנאים. האם הייתכן? המקדש במלווה אינה מקודשת, ויש אומרים מקודשת. נראה שחור לבן, זה דינו של רב ומחלוקת תנאים. מה אליו? בהק המפלגי, זה בדיוק מחלוקת התנאים. כדמור סבר, מלווה להוצאה ניתנה, התנא קמא שאומר אינה מקודשת, בגלל שהוא לא נתן לה כלום, כי מלווה להוצאה ניתנה. מיד שהיא קיבלה את זה בתור הבאה, היא בזבזה אותם, ויש לה היכולת הזאת, מאחר שהוא, ואחר כך שהוא מציע לה קידושין, הוא לא נותן לה באותה מעמד כלום. ומור סבר, היש אומרים, מלווה לאו להוצאה ניתנה. ואם אתה אומר כך, אתה אומר שאם הכספים הם בעין, אז היא תהיה מקודשת. כאן הגמרא שואלת, ותספרה, אימה סיפה, אם אנחנו נמשיך במקור שהתחלנו עם הקדש במלווה, מה כתוב בסיפה? ושווים, יש הסכמה במחר שזה קנה. מה זאת אומרת, מה המקרה? מלווה שקנה משהו על ידי מכילת החוב למוכר, שאותו מוכר פעם לבא כסף המלווה שהוא כעת הוא הקונה, וזה המלווה שהוא כעת בעמדת קונה, הוא יכול לרכוש משהו על ידי מכילת החוב. אי אמרת מלווה להוצאה ניתנה במאי קני, איפה יש כאן קניין? אם אתה אומר מלווה להוצאה ניתנה, זאת אומרת הכסף לא קיים וזה נחשב כבר של לווה, שכאן הוא המוכר, אז במאי קני, באיזו אמצעים התרחש הקנייה, שאתה אומר שיש הסכמה שבמחר זה קונה. רשי כותב, ושווים במחר, אם מחר לו קרקע שנקנה בכסף, זה בניגוד למטלטלין שלא נקנים בכסף, אבל קרקע קונים בכסף, אתה משלם לבעל קרקע כסף, זה הופך להיות שלך. אם אמר לי מלווה שיש לי עליך, אתה חייב לי כסף, יהיה לך בשביל המחר, תשאיר את החוב אצלך, את הכסף אצלך, תמועת הקרקע שיהיה שלי. ונתרצה לו, ואותו לווה שהוא בעל הקרקע, הוא הסכים, קנה לוקח, אם ישנה בעין. מה שהוסיף פרט חשוב, שאם הכספים הם בעין, זה נחשב, לפי מה שכתוב בספר, זה נחשב אמצעי הקניין. אבל לפי הכלל שמלווה להוצאה ניתנה, כפי שרשי ציין מקודם, זה לא משנה אם הכסף בעין. הוא נחשב כבר להוצאה, לא קיים. נחזור לגמרא. אמר רב נחמן, הונה חברן, זה רב הונה, הונה החבר שלנו, הקולגה שלנו, מוקים לה המחלוקת הנקמה, ויש אומרים שלמדנו עכשיו, המקדש במלווה, במילי אוכרי, במקרה אחר, אינסטנס שונה לגמרי, ולא במלווה, בהלוואה שיש לה גבר על האישה, שהיא חייבת לו, בכלל, על זה לא מדובר. והכה במה יסכין, על איזו מלווה יש פה, המקדש במלווה, מה מדובר? כגון שאמר לה, הגבר אומר לאישה, התקדשי לי במנה, ונמצא מנה חסר דינר, והוא, הגבר אומר, אז חסר דינר, שזה מעט ביחס למנה. אז הוא אומר, שהדינר שחסר כאן יהיה עליי חוב כלפייך. התנא קמא אומר, למרות שהוא נותן לה כמעט הכל, היא אינה מקודשת. למה? כסיפה, בושה, מתביישת. כסיפה למילתא למתבאה. היא תתבייש לתבוע אותו דינר, ולכן כבר עכשיו לא שמחה דעתה. היא לא, אין לה דעת להסכים לקידושין האלו. הרי הוא אמר מאה, ונמצא מאה חסר דינר, מנה זה מאה, והיא לא קיבלה מה שהוא הציע לה, ולכן היא לא מסכימה. לגבי, אומנם זה מעט, אבל היא מתביישת לתבוע את המעט הזה. ומוסבה, יש אומרים שאמרו מקודשת, לא כסיפה למילתא למתבא. היא קיבלה כמעט הכל, המעט שנשאר לא מפריע לה, ולכן היא מסכימה, כי היא לא מתביישת לתבוע את היתרה. שואלת הגמרא, ואלא הדיאמר רב אלעזר, התקדשי לי במנה, ונתן לה דינר, זה הרבה פחות ממה שהוא הציע לה, הוא מציע לה מנה, והוא נתן לה דינר, הרי זו מקודשת וישלים. יש כאן חוב שהוא צריך להשלים, זה מזכיר לנו משהו, לפי מה שאמרנו בדקות האחרונות, זה מזכיר לנו היש אומרים, שאם יש יתרה זה לא מפריע לחלות הקידושין. למה כתנאי אמרה לשמת, זה לא מקובל בדרך כלל של אמורה, כאן זה רב אלעזר, שיגיד דבר שהוא שנוי במחלוקת תנאים. אז האם ככה שהוא אמר דבר שמסתדר רק עם דעה אחת, ו... תנא קמא יחלוק עליו? הגמרא אומרת לא. יש כאן שני מקרים, אמנם שניהם מדברים על תשלום חסר, עם צורך לתבוע היתרה, אבל הם מקרים שונים. למה? עניין של אחוזים, עניין של כמויות. אמרי, מנה חסר דינר, זה דוגמה של סכום שחסר מעט ממנו. כסיפה למילתא למתבאה. זה מסביר למה תנא קמא אומר אינה מקודשת, שהיא מתביישת לתבוע את המעט הזה, המעט החסר. אבל המקרה של רב אלעזר, מנה חסר 99, עם מנה זה 100, והוא נתן לה דינר, שזה מאית. זה הרוב הבולט חסר, לא כסיפה למילתא למילתא. זה לא עניין של להתעסק בקטנים, בקטנות. אז מילא היא לא מתביישת לתבוע את היתרה, ולכן היא תהיה מקודשת גם לפי התנא קמא. אז אין כאן דין של אמורה ששנוי במחלוקת תנאים. מטבעי, שוב פעם אנחנו מעלים קושיה מה שרב אמר, נלווה להוצאה ניתנה. אנחנו בשבועות הבאות נדגיש עם פס כפול המילה פיקדון, ואחר כך המילה מלווה. האומר לאישה, התקדשי לי בפיקדון שיש לי בידך. פעם הגבר הזה הפקיד פריט אצל האישה, והוא כעת מציע לה שתשאירי אצלך הפריט, ותהיה תמורת הפריט מקודשת לי. והלכה ומצאתו שנגנב או שעבד. אם נשתייר עמנו שווה פרוטה של הפיקדון המקורי, מקודשת, היא תהיה מקודשת במעט שנשאר בידה. ואם להבין לא נשאר אפילו שווה פרוטה, אינה מקודשת. ובמלווה, אף על פי שלא נשתייר עמנו שווה פרוטה, מקודשת. ומה? נגיד, בהיענה שהוא מוכיל להחוב. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, מלווה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי היא כפיקדון, שאומר לנו, מה? שצריך להישאר פרוטה מן ההלוואה בעין, ואז היא תהיה מקודשת, בכך שהוא מחלה על הרוב. עד כאן, לא פליגי, התנאים האלו, התנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר, בקשר להלוואה, יש להם איזו מחלוקת, אבל הם לא פליגי, אלא דמוס ומלווה, אף אגב דלא נשתייר אמנה שווה פרוטה, אמר סבא נשתייר אמנה שווה פרוטה, אין והיא לא נשתייר אמנה שווה פרוטה, לא. אבל, תקוני אמה, בין התנא קמא, בין רבי שמעון בן אלעזר, יש כאן הסכמה, מקדש ומלווה, מקודשת. זה בניגוד למה שרב אמר, שמלווה גם עם הכל בעין לא מקודשת, למה? כי מלווה להוצאה ניתנה. כאן לא רואים זה, רואים שלא אומרים כך. אז ממילא קושיה על רב. אמר רבה, תשימו לב, כאן אמירה שסימנו אותו כנקרא לזה תשובה ארוכה, אבל כאן הוספנו את השם רבה במרווח בין הגמרא והתוספות. כל השורות האלו הם אמירה של רבה. רבה אומר על כך שהגמרא הלתה קושיה מהמקור הזה, והוא אומר, ותספרה, המתרצתה, המשבשתה היא. המקור שחשבתם לעלות כקושיה על רב, מקור לא סמכותי, משובש. היי פיקדון היחידמי. בואו נתמקד ברשע, בעניין הפיקדון. על מה מדובר? אי דקביל עלי אחריות היינו מלווה. אם השומר, וכאן האישה, קיבלה אחריות שאם היא גנב, היא תפצה את הבעל הפיקדון, הגבר המפקיד. היינו מלווה, רש"י כותב, היינו מלווה, כיוון שנגנב, אמרנו במקור שהיא מצא, שהלכה ומצאתו שנגנב. אז אומר רש"י, כיוון שנגנב ונתחייבה בו, היא חייבת לו, כי היא קיבלה אחריות. נמצא מלווה אצלה, זה כמו חוב, כמו מלווה רגיל. וכיוון דתנה במלווה, אף על פי שלא נשתייר מקודשת, פיקדון עמי, שלא נשתייר תתקדש בי, וכתב התנה פה, שאם נשתייר ממנו שווה פרוטה מקודשת, למה? אם במלווה אתה אומר לא צריך להשתייר ממנו כלום, גם תגיד אותו דבר צריך פיקדון, אם מדובר בפיקדון, שהיא קיבלה עליו אחריות, ועכשיו נגנב והיא חייבת לשלם על כך. ממשיך הגמרא, אי דלא קביל עלי אחריות, ולכן צריך שישאר פרוטה אימנו. אי הכי, אם מדובר כך על פיקדון שהיא לא קיבלה אחריות, ולכן התנא מדבר על כך שצריך להישאר שווה פרוטה ממנו, יחי הדתני סיפה עד שהתנא עובר לתחום אחר, לדוגמה נוספת, דוגמה אחרת, היינו הלוואה, עד שהסיפה תכתוב, שתכתב בסיפה, ובמלווה אף הפי שלא נשתייר ממנה שווה פרוטה מקודשת, למה עברת לתחום הזה של הלוואה? נפלוג וניתני בדידה. זה אמירה שבכל השס, אם אפשר לצטמצם ולהישאר באותו דוגמה, למה אתה עובר לדוגמה שונה? תישאר בתוך העניין של פיקדון, זה בדידה, בתוך התחום של פיקדון, ותעשה את החילוק כך. באמת וממורים שצריך להישאר מן הפיקדון שווה פרוטה שלא קיבלה עליה אחריות, אבל קיבלה עליה אחריות וזה הופך אותו הלוואה, אף אגב זה לא נשתייר ממנו שווה פרוטה מקודשת. למה זה לא מופיע כך? אז מזה שהתנא עבר מפיקדון להלוואה, וסימן שמשהו, איך אומרים, משובש. זה לשון הגמרא שראינו מקודם, זה מה שרב אמר. אלא תריץ אחי, אלא יש ליישר את המקור בצורה כזאת, ובכך לא יהיה קושיה על רב. ובמלווה, אף על פי שנשתייר הימנה שווה פרוטה אינה מקודשת, זה כמו דינו של רב, מלווה להוצאה ניתנה. תשימו לב על ההבדל הקיצוני בין מה שהיה במקור, שתי שורות מסוף עמוד הקודם, ובמלווה אף הפי שלא נשתייר, וכאן אנחנו אומרים, אף הפי שנשתייר, הימנה שווה פרוטה, אינה מקודשת. כי מלווה להוצא ניתנה כמו שרב אמר. רב שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, מלווה הרי היא כפיקדון. ואם נשאר ממנו, אז מקודשת. אז לפי התנא קמא, גם אם נשאר, אינה מקודשת. לפי רב שמעון בן אלעזר, אם נשאר, כן מקודשת. במאי כמפליגי, וכאן העיקר חסר מן הספר במובן הזה, ורש"י מוסיף לנו, אם תגידו שהמחלוקת היא עם מלווה להוצאה ניתנה, אז אנחנו חוזרים לבעיה. אז אתה מעמיד את דינו של רב כמחלוקת תנאים, ואם אם אין שום תוספת פירוש, אז יוצא כך, במלווה לפי התנא קמא, למרות שנשאר, היא לא מקודשת כי להוצאה ניתנה. לפי רב שמעון אלעזר, אם נשאר, היא כן מקודשת כי לא להוצאה ניתנה. וזה אנחנו לא רוצים להגיד, כי אם אנחנו אומרים כך, יוצא שדינו של רב מחלוקת תנאים. אמר, ואכן הגמרא שואלת במאי כמפליגי, וכאן רש"י אומר מה שאנחנו אמרנו בעל פה. רש"י אומר במאי כמפליגי, אי ולהוצאה ניתנה פליגי, סוף סוף כתנאי אמרה רב לשמייתא, וזה אנחנו לא רוצים להגיד, אנחנו לא רוצים שדינו של רב יהיה שנוי כמחלוקת תנאים. אמר רבה, השכחתינו לרבנן בבי רב דייתפי וקאמרי. הניסוח הזה מופיע בהרבה מסכתות, הרבה פעמים בשס, שפותחים ביתפי וקאמרי. אני חושב שכמעט בכל פעם שזה מופיע יש לצפות לתגובה, וכאן אנחנו עם הסימונים הבלטנו דיתפי וקאמרי פס מפותר בעוד כמה שעות ואמינה להו, וזה התגובה שדיברתי עליו עכשיו. אז הרבה מצא את הרבנן בבי, מה זה בבי רב? רש"י מציין בבי רב זה לא קשור לרב, זה ביטוי לבית מדרש. בי רב זה בית מדרש. אז הרבה מצא את החכמים בבית המדרש דייתפי וכאמרי, שמה שמלווה לעולם להוצאה ניתנה לדברי הכל. שוב פעם השאלה, במה חולקים התנא קמא ורב שמעון בן אלעזר? במלווה ברשות בעלים לחזרה, והוא הדין לעונצין כמפליגי. ונוסיף גם שמדובר פה שהאישה לא הוציאה ממנה כלום. כל הכסף שהיא קיבלה בתור הלוואה קיים. כעת הגיע הזמן לפנות לרשי, וכאמרי, רשי נמצא פחות או יותר ממול, לעולם להוצאה ניתנה, דברי הכל. אז הדין של רב מוסכם על כל התנאי. ואם שלח ביד להוציא ממנה שווה פרוטה, הרי החזיק בהן, ואין הבעלים יכולים לחזור, המלווה לא יכול לתבוע את הכסף בחזרה, והב ילי מלווה ואינה מקודשת, ואפילו רובה בעין. אז על זה לא מדובר פה. והכה, בשלו הוציא ממנה כלום. כל הכסף שהיא קיבלה בתואבה עדיין קיים. היא לא הוציאה מזה כלום. ולאחר, רב שמעון אלעזר מקודשת. לכן, רב שמעון אלעזר פה אמר שהיא מקודשת. דכסבר מלווה שהיא כולה בעין, ברשות בעלים היא לחזרה. אם בא מלווה לחזור בו לתובעה, חוזר. הוא מקבל את זה. ילקח אשתאוד יבני עלי. עכשיו, שהוא פונה אל האישה, שקיבלה את כל הכסף בתור הבאה והכסף קיים, והוא אומר לה, תתקד שלי בכסף הזה, אז הוא נחשב, כאילו נותן לה את הכסף עכשיו. וזה במסגרת, זה מה שדרוש בקידושין. והוא עדין לאונסין, קיימה נמי ברשותי של המלווה. דהי מתאנסי, אם קוראים אונס, פתו הלווה. זה יסביר לנו למה במקור ראינו רב שמעון בן אלעזר אומר שהיא מקודשת. כעת נחזור להמשך הגמרא. אמרנו שנקודת המחלוקת זה בקשר למלווה שכל הכסף בעין. דמור סבר, התנקה מסביר מלווה ברשות לווה קיימה, והוא עדין לא עושים. לכן היא אינה מקודשת, כי זה כבר שלה, הבעלים, המלווה לא יכול לחזור בו, ולכן הוא לא נתן לה כעת בהצעת הקידושין כלום. ומור סבר, רב שמעון אלעזר, מלווה ברשות בעלים קיימה, והוא עדין לא עושים. זה ברשות המלווה, לגבי חזרה הוא יכול לחזור, וגם זה נחשב שלא, אם קורה משהו, היא לא תהיה חייב, אם תקרה איזו אונס. לגבי הכסף, היא לא תהיה חייבת לו. ואמינה לו, רבה, אומר בחזרה לאותם תלמידי או חכמים בבית המדרש, לאון, וכאן תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כאמירה ארוכה של רבה, אז הוא אומר להם לאון סין, כולי אלמה לא פליגי דברשות לווה קיימי. לגבי אונס, אם קורה משהו לכספים האלו, היא תהיה חייבת לפצות על כך, מה הייתה מה, לא גרה משאלה. הלווה הוא לא, אין לו יתרונות על שואל. יש ארבע שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר והשואל. מה שאלה דהדרה בעינה חייב בעונסין, ברגע שהשואל מקבל פריט בהשאלה, ואותו פריט מצפים שהוא יחזיר אותה עצמה, אותו פריט עצמו, ככה זה בכל השאלה, והשואל כידוע חייב בעונסין, מלווה לא כל שכן, שמה שלא מצפים ממנו ללווה להחזיר אותם מטבעות שהוא קיבל, זה ודאי שלא, אז עוד יותר סיבה לחייב אותו, את הלווה, באונסין. אז, וזה לא, זה לא נקודה ששנוי במחלוקת. שוב פעם, אם, אפילו אם כל הכסף קיים, אצל הלווה, והוא לא הוציא מן כלום, אם קורה משהו, הוא, הלווה, חייב. אלא, הכה, מלווה ברשות בעלים לחזרה, איקה בינאיו. התנא קמא שאומר שאינה מקודשת, הוא בדעה שהבעלים, אחרי שהוא נותן את ההלוואה, אנחנו אומרים שסתם הלוואה זה 30 יום. הוא לא יכול, כל זמן שהכסף הוא בעין, לבקש את החוב בחזרה, אלא אם כן מגיע תאריך להחזרת החוב. אז זה שיטת התנא קמא, מאחר שהוא לא יכול לחזור בו, לכן היא איננה מקודשת. וכמובן רב שמעון אלעזר סובר, הוא יכול לבקש את הכסף בחזרה, ולכן אם הוא מוכיל לה, זה כאילו הוא נותן לה את הכסף עכשיו. שואלת הגמרא, ולהד יאמר רב הונא, השואל קלדום מחברו, ביקה בו, הוא השתמש בו לכרות עצים, קנו, לא ביקה בו, לא קנו. מה זה קנו? האם הבעלים יכולים לבקש את זה בחזרה או לא? רש"י כותב, ביקה בו, הוויה, חזקה להשתמש בו ימי שאלתו, ואין המשאיל יכול לחזור בו. אז זה דינו של רב הונא, שנדגיש, כידוע לכולם, רב הונא היה מגדולי האמוראים, והוא מחלק בין אם הוא השתמש בו או לא השתמש בו. לא השתמש בו, אומר רב הונא, שהבעלים יכולים לבקש את זה בחזרה. האם דינו של רב הונא הוא שנוי במחלוקת קטנים שלמדנו מקודם? האם הוא אומר דין שרק כמו רב שמעון אלעזר שאמר משום רבי מאיר בלבד? כמו שנאמר מקודם שלפי רב שמעון אלעזר משום רבי מאיר, אם הכסף בעין היא לא הוציאה, המלווה יכול לבקש אותו בחזרה, ולכן היא מתקדשת במקדש במלווה כזאת. אז גם רב הונא אומר משהו שמתאים לו, אבל לא לפי התנא קמא. האם נאמר שרב הונא אמר דין שהוא כמחלוקת תנאים? לא. עד כאן לא פליגי התנא קמא ורבי מאיר, אלא במלווה. דלא הדרה בעינה. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שכסף שאדם קיבל בתור הלוואה, גם אם כל הכסף קיים, לא מצפים מהלווה להחזיר אותם הפעות. הוא צריך להחזיר את השווי, אותו שווי שווה שהוא קיבל, אבל לא אותם הפעות. אז מלווה שלא הדלה, לא חוזרת בעין, אז במקרה כזה היה מחלוקת תנא קמא ורבי מאיר. אבל בשאלה כמו הדין של רב הונא, תהדרה בעינה, אותו קרדום, אותו פריט שקיבל בהשאלה, זה מה שמצפים ממנו להחזיר, דברי הכל. כל הדעות בתנאים, גם התנא קמא יסכים, ביקה בו אין, לא ביקה בו, לא קנו. אם הוא לא השתמש בו, עדיין המשאיל יכול לבקש אותו בחזרה. הגענו למספר 2. ובשוליים הוספנו תחת הכותרת מבנה עוד ניסיונות להעמיד רב כמחלוקת תנאים. אנחנו נמשיך בגמרא. נאמר כתנאי, האם נאמר שדינו של רב המקדש במלווה אינה מקודשת בגלל שמלווה להוצא ניתנה הוא מחלוקת תנאים? והקושיה הזאת היא מסומנת אצלנו כקושיה ארוכה. התקדשי לי בשטר חוב, או שהיה לו מלווה ביד אחרים, אנשים היו חייבים לגבר הזה כסף והרשה עליהם. זאת אומרת שהוא הרשה לה, לאישה שהוא רוצה לקדש, לגבות את החוב מאותם לווים. רבי מאיר אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת. היי שטר חוב, היכי דמי. אילם השטר חוב דאחרים שחייבים לו כסף, היינו מלווה ביד אחרים. זה אותו מקרה. זה אין מקום לכפילות באותו מקור. אל עליו שטר חוב דידה, שהיא חייבת לו כסף, ובמקדש במלווה כמפלגי. והתנא קמא שאומר, רבי מאיר, שהוא התנא קמא, אומר מקודשת, לא כמו רב, וחכמים אומרים שאינה מקודשת, כמו רב. הייתכן? לעולם שטר חוב דאחרים. מה שכתוב שטר חוב, הוא באמת שטר חוב שאנשים אחרים חייבים לו כסף, והוא מעביר לה חוב כגידושין. והכה במלווה בשטר ובמלווה על פה כנפלגי. אז יוצא שבמקור הזה שמוזכר ואנחנו סימנו באותיות א' ואחר כך ב', מלווה בשטר, שאחרים היו חייבים לו חוב בשטר או כסף שאחרים היו חייבים לגבר הזה בלי שטר, מלווה על פה. וכאן הגמרא מפרטת, והצורת בית שאתם רואים עם אותיות בצד הגמרא א' ובדף מם ח' עמוד א', בחלק העליון אתם רואים בערך 7-8 שורות מראש העמוד במלווה על פה עם אות ב', וכך כתבנו בשוליים, תשובות להעמיד המקור בצורה שאינו מעמיד רב כתנאי. גם הוספנו כאן פס כפול תחת הביטוי במאי פליגי, וגם בממחת עמוד א' במלווה על פה גם במאי פליגי. אז חזרה לגמרא. במלווה בשטר במאי פליגי, ראינו רבי מאיר אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת. התשובה בפלוקתא דרבי ורבנן כמפליגי. דתניא, אותיות זה שטר, אותיות נקנות במסירה, דברי רבי. וחכמים אומרים בין שכתב ולא מסר, בין שמסר ולא כתב. מה זה כתב? כתב שטר נוסף, שטר מחירה על כך שאני מוכיר לך את החוב שבשטר הזה. אז החכמים אומרים בין שכתב ולא מסר, בין שמסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וימסור. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל עם נקנות במסירה. אינו צריך לכתוב שטר מחירה על השטר שהוא מוכיר לו, אלא מי שמסר לו שטר שיש לו על אחרים, כלומר אחרים חייבים לו כסף והכל רשום בשטר, מי שמסר לו שטר שיש לו אחרים לזכות בו, שהמקביל יזכה לגבות את החוב במקום המלווה המקורי, נתחייב הלווה לפורם לזה ש נמסר לו. זה דעה אחת, זה שיטת רבי, שאותיות נקנות במסירה, לא צריך יותר. החכמים הם חולקים, ורש"י אומר בין שכתב לו שטר מחיר עליו ולא מסר לו שטר החוב, או בין שמסר לו שטר החוב ולא כתב לו שטר מחיר עליו, לא קנה. עכשיו אמרנו שהמחלוקת שראינו מקודם רבי מאיר וחכמים מקביל למחלוקת רבי וחכמים. אומר רש"י, והכי נמי שמסר לה, לאישה שהוא מה התקד שלי בחוב, שהוא מסר לה שטר החוב אף על פי שלא כתב לה שטר מחיר עליו, מה דיאמה מקודשת? אתלי דרבי, שמה אותיות נקנות במסירה, אז היא קיבלה עכשיו שטר וזה שלה והיא תגבה את החוב. ומור לתלי דרבי, זה יהיה שיטת החכמים שאמרו אינה מקודשת. אנחנו חוזרים לגמרא. מור, אנחנו אמרנו את זה כבר דרך רש"י, אבל הגמרא תגיד מור איתלי דרבי, רבי מאיר שמה מקודשת מספיק שהיא קיבלה את השטר החוב במסירה, אז היא מקבלת את זה שלה ולכן היא מתקדשת. ומור לתלי דרבי, במסירה גרידה, שזה מה שקרה, לא מספיק לפי החכמים שעומדים מול רבי מאיר, ולכן החכמים אמרו אינה מקודשת. והיא בידימה דקולי אלמה לת להו דרבי, שלכל הדעות לא מספיק מסירה. רש"י כותב היא בידימה דקולי אלמה לת להו דרבי והכה ושמסר וכתב מיירי, אלא שכתב לה קני לך הישטר, ולא כתב לה, לא הוסיף בניסוח, קני לך כל שיבודה דעית בי. שאדם הלווה כסף בשטר, אנחנו יודעים שהמלווה יכול לגבות לא רק מהלווה, אלא אם אין ללווה במה לשלם, המלווה יכול לפנות לשיבודים, למשועבדים. מי הם? הם הלקוחות שקנו קרקעות מאותו לווה אחר ההלוואה המקורית. אז אנחנו מדברים על כך שהמלווה, שהוא הגבר שרוצה להציע קידושין אישה, הוא מסר וגם כתב שטר מכירה על השטר הזה, שהשטר חוב של אחרים, והוא כתב בניסוח קני לך השטר, אבל לא הוסיף כי קני לך כל שיבוד עדית פשע, שיהיה לה יכולת גם לפנות למשועבדים. אנחנו נחזור כעת לגמרא, נקרא עוד פעם, ואי בעייתם הדקולי אמה לת להו דרבי. זה אומר צריכים בנוסף למסירה של השטר המקורי, צריכים גם לכתוב שטר מחירה נוסף. והאחר בדרב פאפה כמפליגי, דיאמר רב פאפה, היימן דזווין שטר לחברי, מי שמוכר שטר לחברו, שטר חוב למשל, צריך למכתב להקני לך הוא וכל שיבודי. וכאן הוא לא כתב לאישה וכל שיבודי. מור אית ליד רב פאפה, מה דאמר שאינה מקודשת, היינו החכמים, הם מקבלים את דין של רב פאפה. ומור לת לי דרב פאפה, שגם אם לא נכתב כל שיבודי, המחירה היא תופסת, ולכן היא מקודשת. אנחנו רק אולי נגיד כאילו במאמר מוסגר, הדעה שאומר שהיא לא מקודשת, צריכים לברר האם זה בגלל שהקנייה פשוט לא קיימת, או מה שנראה יותר, הקנייה קיימת אבל יש כאן חוסר סמיכות דעת מצד האישה. אם אתה אומר שחייבים להוסיף את כל שיבודה ואתה לא הוספת, ממשיך הגמרא, ואי בעייתם דכולי עלמא אית להו דרב פאפה, שצריכים להוסיף בניסוח של שטר המכירה וכל שיבודיה. והכה בדשמואל כמפליגי, דאמר שמואל, אנחנו ממשיכים לדף מם חטא, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, המלווה עצמו, אחרי שהוא מכר את השטר חוב לקונה, הוא מחל את החוב, מחול. הלווה אינו חייב לשלם את החוב, ואפילו יורש מוכר. לא רק המלווה עצמו, אלא היורש שהמלווה יכול למחול. רש"י כותב, מוכר, שהלווה לא נתחייב ללוקח כלום, אלא מחמת המוכר. והרי מחלו אצלו. רבי מאיר שאמר שהיא מקודשת לת לי דשמואל, שאינו יכול למחול, אחרי שהוא מוכר ללוקח לא יכול למחול, הלקח סמכה דעתה ולא חיישינן דלמה אזילו מחילה, היא סומכת שהיא תגבה את החוב, היא לא חוששת שהוא ילך וימחול ללווה את החוב. ורבנן שאמור אינה מקודשת אית להו דשמואל, ילקף לו סמכה דעתה דסברה אזים ומחילי, היא מפחדת, היא חוששת שאולי היא בזה שהיא קיבלה את השטר חוב בעצם לא קיבלה כלום, כי הגבר שקידש אותה בה, שהוא המלווה, הוא ימחול ללווה את החוב. ממשיך הגמרא, ואי בעייתמה דכולי עלמא אית להו דשמואל. אולי רק נקרא בתוך הגמרא משורה שנייה, שאמרנו שבדשמואל כמפלגי דמור אית ליה דשמואל, כי הסברנו דרך רש"י מה שהגמרא כותבת עכשיו, שהחכמים שאומרים אינה מקודשת זה כי הם סוברים דינו של שמואל, ולכן היא לא סומכת דעתה. ומור רבי מאיר שאמר מקודשת לת ליה דשמואל, אין כזה דבר שהמוכר שטר חוב יכול המלווה המקורי למחול את החוב. והיא בעייתם דכולי עלמא אית להו דשמואל, שהמלווה יכול למחול. והכה באישה כמפלגי. כאן ההתמקדות זה באישה שקיבלה את השטר הזה מהמלווה, דהיינו הגבר, בתור קידושין. ההתייחסות הוא פרטני פה לגבי האישה. מור סבר, רבי מאיר שאומר שמקודשת, אישה שמחה דעתה שהיא תצליח לגבות את החוב. מימר אמרה, היא אומרת, לא שוויק לי לדידי, הגבר שמקדש אותי עכשיו כאשתו, הוא לא יעזוב אותי ומחי לי להכין וימחול את החוב לכיוון הלווה. ומור סבר, החכמים שאמרו אינה מקודשת, אישה נמי לא שמחה דעתה. במיל ועל פה, במאי פליגי, אמרנו שהמקור שקראנו עם המחלוקת רבי מאיר וחכמים שהזכיר בפתיחתו, התקד שלי בשטר חוב, או שהיה לו מלווה ביהלכים, והסברנו זה, זה המקרה השני, מלווה ביהלכים, מלווה על פה, האנשים היו חייבים לגבר שמקדש אותה כעת, בעל פה, לשלם, להחזיר לו חוב. מה המחלוקת, על מה מתבסס המחלוקת רבי מאיר, שמע מקודשת, והחכמים שמעו אינה מקודשת, במאי פליגי. תשובה, בדרבון המרב, דיאמר רבון המרב, מנה לי בידך, אתה חייב לי כסף, המלווה פונה ללווה, תנהו לפלוני, אבל במקום להחזיר לי את החוב, תיתן את החוב, את התשלום לאותו אדם שלישי, במעמד שלושתם, ושלושתם עומדים ביחד. קנה. אין בלי צורך לאיזושהי קניין נוסף, רק האמירה הזאת זה נקרא מעמד שלשתן תופס. וכאן המלווה והלווה והאישה עומדים ביחד, והמלווה אומר ללווה, במקום לתת לי את התשלום, תיתן את התשלום לאישה, ובכך היא תתקדש לי. מור סבר, החכמים שמו אינה מקודשת, כי כמה רב, הדין של אבון המרב זה נאמר הנימיל בפיקדון, שבעל פיקדון אומר לשומר, במקום להחזיר לי את החפץ, את הפריט שהפקדתי אצלך, תחזיר את הפריט לפלוני. ושלושה עומדים ביחד, אבל מלווה לא, ולכן היא לא קנתה. ומור סבר, רבי מאיר שמע מקודשת, לא שנה מלווה ולא שנה פיקדון, קניין הזה שאנחנו קוראים מעמד שלשתן תופס, ולכן היא מקודשת. ומה אנחנו רואים עכשיו? עוד פעם מעוין מספר 3, ורשי אומר כמו שהזכרנו מקודם, נאמר כתנאי במקדש במלווה, וכאן סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. אנחנו מדברים על בערך 7 שורות קושיה. נאמר כתנאי, התקדשי לי בשטר, רבי מאיר אומר אינה מקודשת, רבי אלעזר אומר מקודשת, וחכמים אומרים שמין את הנייר, אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. השטר היחידמי היא למה שטר חוב דאחרים, שיש לנו גבר, אחרים היו חייבים לו, והוא הגבר מוסר את השטר חוב לאישה בתור כסף קידושין. מה אנחנו רואים פה? רבי מאיר אינה מקודשת, אבל זה יהיה בעיה אם אנחנו נפרש ששטר הוא שטר חוב דאחרים. קשה דרבי מאיר, דרבי מאיר ננצל את ההזדמנות להשתמש בסימונים שלנו. מה אתם רואים? חץ עם הכוונה לדף מם זין עמוד ב'. אם אנחנו חוזרים לשם, יש חץ בשליש האחרון של עמוד, ו שמה ראינו רבי מאיר אומר מקודשת, והסברנו שמדובר פה בשטר חוב של אחרים, ושמה אם אנחנו נפרש כך אז יהיה לנו סתירה ברבי מאיר. ושמה רבי מאיר אמר מקודשת, וכאן הוא אומר אינה מקודשת, אלא ממשיך הגמרא, בשטר חוב דידה שהיא חייבת לו כסף, ובמקדש במלווה כמפלגי. והנה לפי זה הדין של רב שנוי כמחלוקת תנאים. רבי מאיר רק הוא כמו רב שאינה מקודשת, אבל רב אלעזר אומר שמקודשת. ואנחנו, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, לא רוצים להעמיד דינו של רב כמחלוקת תנאים. לכן הגמרא ממשיכה עם תשובה, גישה חלופית. ובשוליים אתם רואים תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה, הצורה שאנחנו רואים עכשיו, הצורה שאנחנו קוראים פפיון, דומה לפפיון, הצעות למהי מחלוקת התנאים. אבל דין של רב המקדש במלווה אינו נושא המחלוקת, אלא מסבירים שהמקום מדובר בשטר אירוסין. במקור כתוב התקד שלי בשטר, לא כתוב איזה סוג של שטר, אלא מדובר באדם שהציע את הקידושין דרך שטר. והגמרא נותנת אפשרויות שמחלוקת התנאים היא סביב הלכות הקשורות בכתיבת שטר אירוסין. אנחנו בפתיחת המסכת, האישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה, ואנחנו נתמקד בשטר. ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן יצחק, אחא במאי עסקינן, לא מדובר בשטר חוב בכלל, כגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים, שטר אירוסין, שבו הוא כותב, הרי את מקודשת לי, אבל לא חתום בו עדים. רבי מאיר לתמי, רבי מאיר שומע אינה מקודשת, רבי מאיר כאן לשיטתו, הוא אמר, עדי חתימה קרתי, כדי שהשטר יהיה שטר, צריכים את החתימות. זה נאמר כידוע בגיטין, קרתי זה הקורית, דבר שקורית בינו לבינה, אם אין עדים, אז אין תוקף לשטר. ובלזר לתעמד, אמר, עדי מסירה קרתי, עדים שרואים את מסירת השטר, זה מספיק. ורבנן מספקה להו, איק רבי מאיר, איק רבי לזר. אז שוב פעם, מדובר בשטר אירוסין שאין עליו עדים, רבנן עצמם מסופקים איך לפסוק בעניין עדי חתימה, עדי מסירה, אם כך, שמין את הנייר, אופציה שנשאר, זה לערוך שומה, הערכה על שווי הנייר, שעליו כתוב השטר, אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. מה שאנחנו מציעים כאן שמין את הנייר, רש"י מוסיף, דדעתה, דעת הישנמי, הנייר. ממשיך הגמרא, ואי בה את אימה, כגון שכתבו שלא לשמה. ובדריש לקיש כמפלגי. נשים לב שגם השורות הבאות מסומנות כאמירה ארוכה, דהיינו של ריש לקיש, דבאי ריש לקיש, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו? המושג הזה של כתיבת שטר לשמה בולט אצל גיטין. אנחנו לא מדברים על גיטין, אנחנו מדברים על שטר אירוסין. מהו? הוויה זה קידושין, ליציאה זה גט, מקשינן, עושים הקש. מה היציאה בעין הנשמה? התורה כותבת וכתב לה ספר קריטות, ולה פירשנו לשמה. כמו שגט צריך להיות לשמה, אף הוויה גם שטר אירוסין, נמי בעין הנשמה. ועוד דרמה, הוויות להדדי מקשינן, כשאנחנו מדברים על שטר אירוסין, מחפשים למה הוא דומה, אז מוצאים בסוג אחר של קידושין, דהיינו כסף. זה הוויות, דרכים ליצור אירוסין, להדדי מקשינן. מה הוויה דה כסף? לא באינן לשמה, אף הוויה דה שטר? לא באינן לשמה. אז זו שאלה שריש לקיש העלה. בתר דבאיה הדר פשטה, אחרי שהוא העלה את השאלה, הוא עצמו ריש לקיש גם פשט, גם תירץ, גם הסביר, ויצא והייתה מקיש הוויה יציאה. זה מסקנתו של ריש לקיש. ואם כן, צריך לשמה גם בשטר אירוסין. אז גבי המחלוקת תנאים שלנו, ראינו רבי מאיר, רבי לזר, מו אית ליה דריש לקיש, ולכן אם שטר עושין נכתב שלא לשמה, אז אנחנו אומרים שהיא איננה מקודשת. זה בגלל שמו, דהיינו רבי מאיר, אית ליה דריש לקיש, ומו, רבי אלעזר שומר, מקודשת לת ליה דריש לקיש. לא מסכים עם ההסכנה של ריש לקיש ששטר עושין צריך להיות לשמה, ולכן גם אם זה לא נכתב לשם אותה אישה, היא שטר קשר לאירוסין. והיא באה את אימא דקולי אמה אית להו דריש לקיש, שגם שטר עושין צריך להיכתב לשמה, לשם אותה אישה שמתקדשת. והכה במאי עסקינן שכתבו לשמה ושלא מדעתה, היא לא ידע שזה נכתב. ובפלוקתא דרבה ורבינה מצד אחד, ורב פאפ ורב רב שחביה מצד שני, כמה מפלגי זה המחלוק את הנעים. דאיתמר, כתבו לשמה ושלא מדעתה. רב ורבינה אמרי מקודשת. רב פאפ ורב שחביה אמרי אינה מקודשת. אנחנו נסתכל ברש"י. בדיבור המתחיל שלא מדעתה, לא ידע כשנכתב. רב ורבין אמרו מקודשת, תמיו מפרש בפרק כמה, מה יציאה לא בעינן כתיבה מדעתה, שהרי בעל כוחה מגרישה, כמו ששטר גט לא צריך את דעת האישה, הרי היא מתגרשת בעל כוחה. אף הוויה, מה לא צריך להיות בדעתה. והגישה השנייה של רב פאפ רב שבי שם אינה מקודשת, אומר רשי, אינה מקודשת, מה יציאה, כלומר ממשיכים עם ההקש בין הוויה ליציאה, וזה תואם למה שהגמרא אמרה מקודם, שבית אמא כולי אמא איתו דריש לקיש, שיש להקיש בין הוויה ליציאה. אז וכאן שהם אומרים אינה מקודשת בזמן שזה נכתב שלא מדעתה, זה גם תוצאה מההקש. מה יציאה בעינן בכתיבת הגט דעת מקנה, דהיינו בעל שמקנה את האישה לעצמה בגט, בגט זה. אז דעת המקנה נדרש, אי אפשר לכתוב גט להפריד בין בני זוג בלי ידיעת הבעל. אף הוויה בעינן דעת מקנה, מי המקנה בהוויה בקידושין? והיא האישה שמקנה את עצמה לבעל בשטר זה. אז כמו שבגט, אם חסר דעת המקנה הוא פסול, גם בהוויה, אם חסר דעת המקנה, דהיינו האישה, הוא פסול, הוא לא אפקטיבי. אנחנו נחזור לגמרא. לבינתיים, סיכום ביניהם, הדין שרב עדיין עומד באיתנו, ואיננו שנוי כמחלוקת תנאים. נעימה כהני תנאי, ושוב פעם, כמו שאנחנו הדגמנו והדגשנו מוקדם יותר, כאן תנאי כותב רשי, מקדש במלווה דשמעתי דרב, הדין שרב, האם הוא שייך למחלוקת תנאים הבאה. נעימה כהני תנאי, וגם פה סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, ובשתי שורות מסוף העמוד אתם יכולים כבר לראות, לא. זה לא מחלוקת עליהם, דכולי אלמא מקדש מלווה אינה מקדשת כמו רב. אבל בואו נראה את הניסיון. דתניא, עשה לי שירים, נזמים וטבעות, כל מיני תכשיטים. האישה פונה לגבר שהוא תכשיטן, תייצר עבורי את התכשיטים האלו מזהב שלה, היא מספקת את החומר הגולמי, הזהב, והוא ייצור מהם תכשיטים, ותמועת הפעולה הזאת שלו היא תתקדש, והקדש אני לך. ממשיך הגמרא, כיוון שעשן מקודשת, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים אינה מקדשת עד שיגיע ממון לידה. היי ממון, מה שהזכירו החכמים פה, איכי דמי, אי למה אותו ממון, השירים, הנזמים, אחר שהוא גמר ליצור אותם, אז אומר חכמים, תתקדש בהגעת התכשיטים לידה. מכלל, ואנחנו מעלים בתמיהה, מכלל את הנקמה סבר, אפילו אותו ממון נמי, לא, כי רק החכמים דיברו על עד שגם יגיע ממון לידה. פי רבי מאיר, לא, אין צורך. מה, אז אתה תגיד שהיא מקודשת בלי שהגיע לידה שום דבר? אלא במאי בו מקדשה. באיזו אמצעים הוא מקדש אותה? אם היא לא מקבלת לידה שום דבר, לפי רבי מאיר, במה היא מתקדשת? אלא לאו בממון אחר. זאת אומרת, לכל הדעות היא מקבלת בידה את התכשיטים. רק מה, לפי החכמים זה לא מספיק. ושמע מינה במקדש במילה כמפליגי. ויש להוסיף עוד כמה נקודות. אבל קודם כל, מה המילה פה? וזה מה שרשי שואל. שתי שורות מסוף העמוד, אלא במקדש במילה כמפליגי, והחמי מילה איקה. וכסברי כולו, וזה אנחנו נראה בהמשך אמור, אבל נלמד את זה ברשי בתור הקדמה. כל הדעות כאן, הרבי מאיר וחכמים סוברים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כל פרוטה ופרוטה, כשנגמרה אותו גבר, שהוא התכשיטן, והוא מייצר את התכשיטים, אז כל התקדמות בעבודה שלו, כל התקדמות שווה פרוטה, ועוד פרוטה ועוד פרוטה, כל פרוטה ופרוטה, כשנגמרה, נתחייב בעל המלאכה לפועל בסחירות. עשיית מלאכה, בסחירות עשיית מלאכה, הלכך, כשמחסירים לה, ההוא, הביא לה מלווה למפרע. כשנותנים לאישה את התכשיטים, מה לגבי החוב שלה כלפי התכשיטן שמציע לה קידושין, זה סוג של הלוואה. זה הצטבר עם הזמן, עם הזמן העבודה שלו הצטבר, עוד פרוטה ברוטה שהיא מתחייבת, עד שהיא מקבלת את המוצר הסופי, אז היא משלמת את מה? את החוב. זה הלוואה, זה מקדש במלווה, זה אותו שווי שהצטבר שהיא עכשיו חייבת לשלם, לא, והוא כמובן, הוא ייתן לה את התכשיטים האלו, ואומר, אל תשלמי לי, ובכך, ובתנאים האלה יש לנו מחלוקת תנאים, ואנחנו חוזרים לגמרא, ואנחנו ארבע שורות מסוף העמוד, אחרי שאמרנו שלכאורה במקדש במלווה כמפליגי וסברי דכולי אלמה ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. היינו ההלוואה, המלווה שדיברנו עכשיו, שכל פרוטה פרוטה כשנגמרה היא מתחייבת לשלם לו. והווה מלווה, מי לאו בהר כמפליגי. דמור סבר, רבי מאיר אומר שברגע שהיא מקבלת את התכשיטים, היא לא צריכה לשלם לו את החוב, המקדש במלווה מקודשת. ומור סבר, המקדש במלווה אינה מקודשת. שזה שהוא מוכיל על התשלום שמגיע לו, לא מספיק, עד שהוא ייתן לה עוד ממון, משהו. אז עד כאן נשמע, נראה שדינו של רב שנוי במחלוקת תנאים, ורק ורבי מאיר לא יסכים. לא, דכולי אלמא מקדש במלווה אינה מקודשת, כמו שאמר רב. והכה בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפליגי. אנחנו בגמרות שלנו, השס עוזר, רואים פה משולש, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו הצעות חילופיות להסביר מהי מחלוקת התנאים בלי להעמיד דינו של רב כתנאי. אז אמרנו שהמחלוקת כאן, מאחר שיש הסכמה שמקדש במלווה אינה מקודשת, מוסכם, אז מה כן נקודת המחלוקת? דיברנו על זה לפני כמה דקות, ישנה לזכות מתחילה ועד סוף. האם פעולת הפועל, התכשיטן אצלנו, האם זה עניין של הצטברות חוב מההתחלה עד הסוף, או לחלופין אינה לזכות אלא לבסוף, שהתשלום נוצר רק בסוף, רק בגמר עבודה ומסירת הפריט למזמין, כאן האישה. אנחנו ממשיכים בגמרא. מור סבר, רבי מאיר שומר שהיא מקודשת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אינה לסחירות אלא בסוף, ואומר רשי, אינה לסחירות אלא לבסוף, כשמחזירן לה התכשיטים הגמורים המוגמרים, והרי לשם קידושין הוא מוחלו אצלה, אומר אל תשלמי לי עבור עבודה, ואין כאן מלווה כשמחזירן לה, לא הצטבר איזושהי חוב כמו שהגישה השנייה אומרת, ולכן היא מתקדשת. ומור סבר, ממשיך הגמרא, החכמים שאומרים אינה מקודשת בתכשיטים לבד, באותם תכשיטים מוגמרים, כי הוא סובר ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, לכן נוצר חוב, זה המלווה כמו שהסברנו כבר, ולכן במחילת החוב היא איננה מקודשת, כי מקדש מלווה אינה מקודשת עד שהוא ייתן לה עוד משהו. ויבא איתמה דקולי אלמה, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ובמקדש במלווה אינה מקודשת, והכה, אז אם כן, אז מה הצד לומר שהיא מקודשת? מה יכול להיות הסבר לרבי מאיר? ואחר, באומן קונה בשבח כלי כמפליגי. מוסף האומן, הגבר התכשיטן בענייננו, קונה בשבח כלי, אז הכלי נחשב בעצם שלו. אז כשהוא נותן לה את התכשיטים המוגמרים, הוא נותן לה דבר שנחשב שלו, אלא והיא מתקדשת. ומור סבר, חכמים שאומרים אינה מקדשת, אין אומן קונה בשבח כלי, אלא קיים קשר ביניהם כמו שער סחירות, חוב תשלום. ואמרנו, לפי הגישה הזאת, לכולי עמי ישנה לסחירות מתחילה וסוף, אז זה בניין של מחילת חוב ולכולי עמה, המקדש במיל ואינה מקודשת. עכשיו אנחנו נפנה לרשי, והכה באומן קונה, כלומר, הכה בשלו התנה להיות שכיר ימים, אלא קבלן שקיבל עליו לגמור המלאכה בכך וכך. אין כאן עניין של, נקרא לזה, הצטברות תשלום בכל פעולה שהוא עושה, אלא היה הסכם ביניהם בכמה שהיא תשלם עבור המלאכה הזאת. זה נקרא קבלן, בניגוד לשכיר. ובאומן קבלן, כשמשביחו ועשה מן הזהב כלי, קונה לזכות בכלי, כשהוא משביחו. כמפלגי, בנקודה הזאת, חולקים רבי מאיר, סבר, אומן קונה בשבח כלי, ואין בזו לומר, ישנה לסחירות וכו'. וכל מה שמשביח, אינו מלווה על הבעלים, אלא בכלי, הוא זוכה, וכשמחזירו לו בשכר הקצוב, ההיא שעתה, הרי הוא כמוכרו לו. וכאן, התכשיטן, הגבר מציע לה קידושין, הוא נותן לה את התכשיטים, ואומר לה, את לא חייבת לשלם לי, וזה אין כאן עניין של הלוואה, או מלווה בכלל. זה רק שאותו תכשיטן קנה תמועת ההשקעה שלו ביצירת התכשיטים, זה נחשב שלו, אז הוא נותן לה משלו את התכשיטים, וזה הוא מקדש אותה. אומר רשי בהמשך, אין אומן קונה וכלי. אם אתה אומר שאין אומן קונה בשבח כלי, אז יש פה סך הכל חוב שהיא חייבת לשלם לו, והרי היא אבל היו כשאר סחירות. וכבר אמרנו שבכולי אלמה ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, וזה הופך אותו להיות מלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. ממשיך הגמרא, ואי בית אימה דכולי אלמה אין אומן קונה בשבח כלי, וישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ובמקדש במלווה אינה מקודשת. כל הנתונים האלו הם בכיוון שהיא לא תתקדש, אבל יש לנו שיטת רבי מאיר שהיא מקודשת, איך נסביר? והכה במאי עסקינן, כגון שהוסיף לה נופח משלו. התכשיטן הזה, נכון, הוא קיבל חומר גולמי מהאישה, אבל הוא הוסיף משהו ואומר תוספות לי הזקן, יש לנו פה כוכבית, נופח אבן טובה שהוא הוסף משלו, ואמר לה, הרי את מקודשת בזה הסחירות ובנופח. ממשיך הגמרא, דמור סבר, רבי מאיר שומר מקודשת מלווה ופוטה. מלווה יש כאן בגלל מה שראינו כעת ברשי, שיש כאן בעצם סחירות, וזה כפי שהסברנו על פי הגישה שישנה לסחירות מתחילת עד סוף, זה הלוואה, וגם יש את התוספת שלו מהכיס שלו ופוטה, הוא ביחס לשווי של התכשיט וזה מעט. אז מה רבי מאיר שאומר מקודשת? הוא אומר מלווה ופוטה דעתי הפוטה. כאן מדובר דעת האישה, היא חושבת על הפוטה, לכן התכשיטן שמציע לה קידושין נותן לה בעצם שווה פוטה משלו, ובכך היא מתקדשת. ומור סבר, החכמים אומרים שאינה מקודשת דעתי המלווה, ולכן היא מצידה מרגישה שהיא לא קיבלה כלום, כי היא כל כולה מתרכזת בחוב שהיא חייבת לו, ונכון הוא מוכיל את החוב, אבל זה מקדש במלווה. ובפלוטה דהני תנאי, הגמרא בהמשך תעשה לנו סדר, אבל בינתיים אנחנו עומדים בפני מקור תנאי שאומרת שמה שאמרנו עכשיו, הסברנו את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעניין מלווה ופוטה, יופיע גם במקור הבא. אבל אני אומר עוד פעם שאנחנו נצטרך לחכות להמשך הגמרא כדי לעשות סדר. דתניא, בשכר שעשיתי עמך, אנחנו גם נוסיף שזה דעתו של התנא קמא, אדם שפונה לאישה ואותו אדם עשה עבודה בשבילה, עשה עבודות, והוא אומר במקום לשלם לי השכר שאת חייבת לי, תתקדשי לי. אומר התנא קמא, אינה מקודשת. זה בעצם מקדש במלווה, חוב שהייתה חייבת לו, שזה יהפוך להיות הקידושין, הכסף קידושין, זה לא עובד. בשכר שעשה עמך, אם הוא מתנה איתה לפני שהוא עשה שום עבודה אצלה, השכר שעשה עמך מקודשת. כשהוא יגמור וייתן לה את הפריטים שהוא עבד בהם, שהוא השביח, היא תהיה מקודשת. אנחנו נראה אחר כך בגמרא ההסבר, אולי נקדים בכל זאת ונאמר למה היא מקודשת, כי התנא קמא סובר אינה לסחירות אלא לבסוף. זאת אומרת, בזמן שהוא מתחיל לעבוד אין כאן הצטברות פרוטה ועוד פרוטה ועודה של חוב מצד האישה, התשלום מתחייב ונוצר רק בסוף, אז אין כאן עניין של מקדש במלווה אם הוא מתנה בשכר שעשה עמך. רבי נתן אומר בשכר שעשה עמך אינה מקודשת, וכאן הוא חולק על התנא קמא. ולמרות שאין כאן חוב ישן, לא עוזר, זה אינה מקודשת. ושוב פעם נקדים את הגמרא בהמשך ונאמר כבר עכשיו כי רבי נתן סובר ישנה לזכירות מתחילה ועד סוף ולכן אינה מקודשת וכל שכן בשכר שעשיתי עמך שזה עוד יותר ברור חוב ישן שאם הוא מוכר לה זה לא מועיל כי הוא מתכוון לקדש אותה במלווה מהקדש במלווה אינה מקודשת רבי יהודה הנשיא אומר באמת אמור בין בשכר שעשיתי בין בשכר שעשה עמך אינה מקודשת ואם הוסיף לה נופח משלו מקודשת זה דעתו של רבי יהודה הנשיא אפשר לדייק ושוב פעם גם זה נראה עוד מעט בגמרא שלפי רבי נתן גם אם הוא מוסיף נופח משלו אינה מקודשת אנחנו בעצם הסברנו את כל השיטות תוך כדי לימוד הברייתא וכאן הגמרא תחזור מה שאנחנו אמרנו בין תנא קמא לרבי נתן מה נקודת ההבדל ביניהם ואם אנחנו נתמקד במקרה של בשכר שעשה עמך לפי התנא קמא מקודשת לפי רבי נתן אינה מקודשת איכא ביניהו הנקודה שעליה הם חוקים שכירות, כאן הגמרא כל כך בקיצור אבל אנחנו הסברנו מקודם ונגיד עוד פעם נקודת המחלוקת האם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף לפי התנא קמא לא אומרים כך אינה לשכירות אלא בסוף ולכן בשכר שעשה עמך מקודשת לפי רבי נתן גם בזה אינה מקודשת כי הוא סובר ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ובכך זה עניין של חוב שמצטבר על כל פרוטה או פרוטה לכן במחילת תשלום הזה בכל זאת היא אינה מקודשת בין רבי נתן רבי יהודה הנשיא איכא ביניהו מלווה ופרוטה מור סבר מלווה ופרוטה דעתי המלווה לכן הוא דייקנו מקודם הוא לא יסכים עם רבי יהודה הנשיא בעניין תוספת נופח משלו כי אפילו אם יש תוספת נופח משלו, זה לא מספיק כדי לגרום לאישה להתייחס אל אותה פרוטה, ולכן רבי נתן אומר, אינה, הוא יגיד על מקרה כזה, אינה מקודשת, ומור סבר, רבי יהודה הנשיא, שאומר שאם הוסיף לה נופח משלו, מקודשת, כי דעתי הפרוטה. עד כאן שיעורנו להיום.